פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת וערה, שבוע קשה אבי, כל מה שנאמר יהיה מיותר, בכל אופן אנחנו נאמר.
תגיד כן. למה כשאנחנו יושבים ביחד באולפן בני ברק, מולנו לספר. אני פעם ראשונה נפגש, כן, פסח, אבל פסח בהגדה, המפיק שלנו. כן.
כן, על מה המבט הצר הזה, אני גר בארנוף, במחר קילומטר וחצי יתמי מולי היה אתמול מסע של ניחום אבלים לכאורה.
לא, ראיתי הפנינג. אני מבין שגם לקח לך זמן בירידות לירושלים, רק לצאת מארנוף, עם כביש 16 אי אפשר לעבור דרך הבית של רבי אריה.
אתה יודע מה, זה היה כמו ניחום שאבלים אצל ספרדים, מגישים שם כיבוד והכל, ואתה מרגיש בנוח. אבל תשמע, זה היה בוא
נעזור. בתמונות ראיתי דווקא איזה חבר מועצת אשכנזית, והרב גולדקנופ היה.
כן, אבל בוא נעזור. אז זה שבוע די קשה לאדם מסוים, להרבה מאוד אנשים.
אני רוצה לפתוח אותך מזווית אחרת.
אוקיי.
נגיד שדרי, כולם מדברים על זה, שהוא למה הוא הולך לעסקת הטיעון ודיבר. נגיד שהוא לא היה הולך לעסקת הטיעון. הוא היום לא היה יכול להיות שר. והוא היה באמצע הליך משפטי. ואז מקוששים לך מן הגורין ומן היקב, פתאום מביאים לך איזה חיקור דין ואני לא יודע מה. אתמול הוא סיים את האירוע ואומר, ועדיין אני נשאר בבית. לא מאיים עליי שום חרב משפטי כמו ביבי שאמר שאני בן לכם
אח. ואני לא הולך לכלא כמו
בתשעה. אני לא הולך. אני יכול, אם אני ארצה להישאר חבר כנסת, אני יכול לצאת החוצה, להיות מנהיג חצי רוחני. אני אומר, תמיד אפשר לראות גם את חצי הכוס המלאה. כן, ואת אבל... יודע מה? יכל מצבו להיות יותר גרוע. עכשיו בוא נדבר פוליטיקה.
כן, אתה מזכיר לי את זה שאמרו לו, תתעודד, יכול להיות יותר גרוע, בסוף באמת נהיה יותר גרוע. כי אם כמו שאתה אומר, אז למה באמת כל המצעד הזה אצלו לבית, יכלו להסתפק בטלפונים, ולוותר על כל המפגן הזה, אבל באמת, אתה יודע, אבי, ניסינו לקראת התוכנית הזאת להעלות מרואיינים, משעס התשובה היא עוצר רעיונות. אז אתה יכול להסביר לי למה עוצר רעיונות, אני אגיד לך למה, לא בגלל שחלילה אין מה לומר.
מה היא ניסים זה, אבל תופסים אותו? אז אני מקווה שנתפוס אותו, שהוא גם לא יברח לנו וישמע עכשיו. כן, בוא נמשיך.
הוא לא בעוצר רעיונות, אבל אני אומר לך, עוצר רעיונות, כי פשוט ארי דרי עוד לא החליט מה לעשות. הוא יושב אתמול עם נתניהו, הוא יושב היום, הם מנסים עדיין למצוא איזושהי דרך חוקית שתחזיר אותו לממשלה, ואני רוצה שאתה כמשפטן תגיד לנו למה סיכויים לכך הם מאוד מאוד קלושים.
למה שאני אגיד, בוא נספר סקופ למאזינים, שעורך דין רבליו, שהיה אתמול עם נתניהו ודרי ביחד, הוא אומר שאין שום דרך משפטית להחזיר את דרי לשלוחן הממשלה, ואני מבין שראש ממשלה חליפי, דרי עצמו אמר שהוא לא מעוניין. כך שמעתי מתוך השיחה בפנים, הוא אמר, עכשיו שכל הממשלה תתפטר בשבילי, הוא גם מכיר את נפש בהמתו, את נפש נתניהו.
כן, אבל אני בדקתי את זה מזווית אחרת.
ואני אגיד לך גם למה, וגם דיברנו על זה. אגב, אתה יודע מה? מישהו אתמול הזכיר לי, הייתי באירוע משפחתי, ומישהו אמר לי, כשבשעתו, כשדרי חתם על עסקת הטיעון, אז ניתחתם את זה, ואז יעקב אמר לך, אבי, אני לא יודע, משפטית, לא משפטית. אני אומר לך שבגץ לא ייתן לו לחזור לשלוחן הממשלה. אז אני אשאל אותך, תנתח את זה. למה צריך משפטנים?
בוא אני אסביר לך, מאוד מאוד פשוט. אגלה, ראש הממשלה החלופי, נדמה לי שאנחנו קצת השתעשענו פה בימים האחרונים בנדמה לי. מבחינה משפטית זה בלתי אפשרי, ומדוע?
נכון.
כי גם ראש הממשלה אמיתי, לא חלופי, אם יש נגדו פסק דין חלוט שיש בו קלון, לא יכול לכהן. עכשיו, נגד דרי יש פסק דין חלוט, כן? ונראה שאני לא אפילו מזינים שאני יודעים מה זה פסק דין חלוט, השאלה אם יש קלון או אין קלון, אז מה עשו? יחזיר אותו לשלוש ועדת הבחירות.
לא, הקלון, זה היה רק, יוסף אלרון. מה הוא אמר יוסף אלרון? שהפסיקה, בעצם, תדע, במינה מסוימת הוא היה מחמיר יותר מאחרים. כי הוא אמר שהתחולה של הפסיקה היא לא רטרואקטיבית, והיות, והעניינו של דרי בעניין הקלון בעצם הוכרע כבר לפני קבלת פסק הדין, אז חל עליו החוק הישן, ולכן צריך להעביר אותו את עניין הקלון. לא כל השופטים הסכימו איתו, לכן במינה מסוימת הוא מחמיר יותר.
אבל לגבי ראש ממשלה חלוט, הוא לא יכול לחזור. ראש ממשלה עם פסק דין חלוט פלוס קלון.
לא מצד חלוט, מצד חלוט, מצד ההשתק השיפוטי. זה חל גם על ראש ממשלה חילופי.
אתה יודע מה? גם וגם וגם. הם שמו סביבו סוללה, איפשהו לא ילך, הוא פוגש מחסום אחר. ראש ממשלה יהיה לו את הבעיה הזאת, שר יהיה לו את הבעיה הזאת, ואני... אני, הערכה שלי לא כמשפטן, אלא כאיש ציבור שמבין בציבור, הוא לא חוזר לשולחן הממשלה, ובינינו אבי, תגיד לי, זה טרגדיה כל כך גדולה, אתה זוכר שלא היה בכנסת אפילו, בקיץ שעבר, הוא ניהל את ש"ס, הוא ניהל מערכת בחירות פנטסטית, הוא הביא את ש"ס ל-11 מנדטים, הדבר ואחד האנשים הכי מוכשרים במערכת. מה יקרה לו אם הוא ינהל את ש"ס מלשכתו בכנסת?
תראה, הוא כבר היה פעמיים בסיטואציה הזאת, בפעם האחת הייתה בממשלת רבין, שזה היה, הייתה תקופה שלא האריך הימים, אבל כשהוא היה, הוא היה האיש הכי דומיננטי בממשלה, ובפעם השנייה, בממשלת 96, בקדנציה הראשונה של נתניהו, דרי היה ממליח המלאכים, האיש החזק בקואליציה.
גם היום הוא יהיה ככה, כולו
הוא היה חבר כנסת, כן, שכתב אישום מרחף מעל ראשו. מה שכן, זה יאתגר גם את נתניהו. אני אומר לך, אם תגיע סיטואציה שדרי ישמע שהיו דיונים בתוך הממשלה שהוא לא שמע עליהם לפני, ביבי יכול להתחיל לחשב את ימיה של הקדנציה הזאת לאחור. לכן זה גם יהיה אינטרס של הממשלה לשמור אותו כל הזמן, יהיה יותר פורום ראשי הקואליציה, יקימו איזה מטבחון משולב עם חברי כנסת. אני לא יודע מה יהיה, אני מבין שהוא לא רוצה לקבל גם את יושב ראש. מישהו אמר לי היום, זרק לי, תגיד לי בהכריכה את דרי, שהוא אומר לי שהוא לא בטוח בכלל שדרי חוזר לכנסת בשביל להרים את היד ולהישאר בהצבעות לתוך הלילה, ולכן הוא לא רוצה לקחת את יושב ראש הכנסת.
אתה דיברת, מאוד מעניין. אתה דיברת שהאינטרס של נתניהו שהוא יהיה צמוד אליו ושלא יעשה בעיות, אבל אבי, מדובר באינטרס הדדי. מה האלטרנטיבות של דרי? יפיל את הממשלה, ילך לבחירות אחרות, יאיר לפיד, וזה הפעם ייקחו את הבחירות בגדול, ואנחנו הרי יודעים את זה, והוא לא רק שהוא לא יליד שולחנו של כל חבריו לא יהיו, והציבור החרדי יסבול גזרות. יש לנו עכשיו את הגלגל. זה בסך הכל, אבי, בוא נשכח משהו. למרות שדרי לא יכול להיות שר, אבל זה ממשלת חלומות. לש"ס יש 6 תיקים בפועל. יש לנו, לגפני יש את זה, ולגולקנוף, אנחנו מלאים, איך אומרים, עד שיבלו שפתותינו מלומר די.
שמע, אני לא בטוח.
יסכן את כל זה, כי הוא יושב בבית וינהל את שס משם. אני לא מייחס לו כזאת רמה של אגויזם.
לא, ברור שהוא לא ילך למהלך כזה.
אז מה יקרה? הוא יפיל את הממשלה.
לא, אבל יש דינמיקה. אתה, אם אתה רוצה לשמר את השותף שלך, אתה צריך לדאוג שלמרות שהורחק משיבת הממשלה, יהיה לו טוב. וביבי יודע לעשות את זה, ובקשר בין השניים, הם לא צריכים להגיע בימי ראשון לישיבת הממשלה בשביל לתקשר. אני רוצה לומר עוד משהו, אבל יש כאן גם, כשאנחנו מסתכלים על דרי, יש כאן בעצם מהלך שאתה יכול להסתכל עליו בשני הכיוונים. אין ספק שמול לוין עלה להתקפה, הבקיע שער ראשון, הם נתנו לו, הם גם שינו את המגרש, הם העבירו את זה למגרש שנוח להם, כי מה יותר נוח מאשר לבוא לציבור להגיד, הנה, אתם יודעים למה אנחנו צריכים את עילת הסבירות? להשחיר את דרי, להזכיר את ברון חברון, להגיד, אנחנו צריכים לבלום, בלי, אם לא נהיה פה, לא נוכל לבלום אותו. וזה מטפטף לציבור, אם הם היו יכולים לבחור מגרש, והם בחרו, ולקחת את לוין למגרש שלהם, לכן אתמול כשהייתה את השיחה הזאת של ראשי הקואליציה, אחד מהמוטיבים היה, אנחנו ננסה כמה שאפשר להפריד בין רפורמת לוין לבין האירוע המשפטי של דרי, אני לא רואה אותם כל כך מצליחים לעת עתה.
כן, אם ננתח את זה במונחים של כדור, אז בוא נאמר שלוין נתן פה ביתת ניצחון ודרי חטף ביתת הפסד. כי לוין עכשיו מקבל רוח גבית, מאות אלפים איתו בדרך לרפורמה המשפטית, דרי ייתן לו את כל גיבוי בעולם.
מקבל דרי. הרי דרי. אגב, השופטים הפסידו בעניין הזה.
רגע, בוא נשמע, אבל
מצד שני, הם מקבלו את דרי בכל הכוח נגדם.
נכון, אבל הם בסך הכל נתנו מעלומה לקואליציה. אתה תראה במוצא שבת הקרובה יהיו פי 2 מפגינים, כי הם מבינים שהם הפילו אבן ראשונה בקואליציה. אני לא זוכר בתקופת הממשלה הקודמת, ששבועיים, שלושה אחרי שהיא קמה, היא חטפה כזאת מעלומה. ואבי, בוא נהיה אמיתים עם עצמנו, הקואליציה הזאת חטפה מעלומה, היא תתאושש מזה, היא תמשיך, כי יש שם 64 אנשים שלא רוצים ללכת לשום מקום, אבל
יש כאן גם עוד
השופטים,
משהו.
השופטים נמצאים, אם לא בטקו, הם כעת מובילים.
יש כאן עוד אלמנט, ואני מתחבר לדבריך. בעצם, עד עכשיו, לוין עלה להתקפה, והם הרגישו שחוץ מלנאום נאומים, וחיות עשתה טעות כשהיא נעמה את הנאום והיא תצבה בראש האופוזיציה, אבל היא גם מצד שני, חיות של סוף הקדנציה, השיפוטית שלה, היא יותר מיליטנטית כי היא רוצה להשאיר מורשת, כמו בייני, שהפסק האחרון שלה היה על בגד
בני
ישיבות, עד אז זה לא העזה. אבל כאן, ברגע שהם בעצם מראים, חבר'ה, אתם אומרים שאתם לא סופרים אותנו, אנחנו יכולים לסנדל אתכם, איך אמרנו אתמול בשידור, לנעול ולזרוק את המפתח לים. וזה מה שהם עשו, הרי הם היו בטוחים שעלילת הסבירות אי אפשר להתגבר, זה מה שדרי אמר לפני ואחרי הבחירות. וכאן הם באו, והראו, הנה אנחנו יכולים לסנדל אתכם משפטית, לכן המשחק הזה רחוק מלהסתיים. יש פה כוחות חזקים, אתה יודע מה, אני חושב היום,
אבל יש שחקן אחד,
אמר לי היום משפטן רק להשלים
יעקב, יש שחקן אחד שירד לזמן פציעות, כן? וזה דרי.
אני לא יודע אם הוא ירד לזמן פציעות, בגלל שעכשיו כשהוא פצוע, לפעמים אתה יודע, אל תתעסק עם חיה פצועה וכוח יש לו. אמר לי היום מישהו משפטן משהו מאוד מעניין. הוא אומר לי כך, הוא אומר לי, תשמע, יריב לוין עשה טעות. הוא לא היה צריך להתחיל בבית המשפט העליון עם הכרזות, הוא היה צריך להתחיל בפרקליטות. שם כולם רואים בתיקי נתניהו מה קורה, כולם מבינים שהיה לא הוליד אפילו אחברון, שיש שם בעיה. הם לא מוכנים שתהיה ביקורת עליהם, ללכת על היועמ"שית, ללכת על המשנים שלה, לעשות את הבליץ הראשון, ולהגיד, לא, אני מתקן, אני בא לתקן, ואחר כך לעבור לשלב השני. הוא התחיל בגדול על ראש המערכת, והוא גרם לכולם לצופף שורות, ולהמונים לצאת לרחובות. עכשיו,
זה הטעות של כל הקואליציה הזאת. הקואליציה הזאת, אבי, תוקפת בכל חזית אפשרית. יש לך את שלמה קרי שרוצה לסגור את התאגיד ואת גלי צהל, ויש לך את רוטמן שרוצה לרסק את היועצים המשפטיים, ויש לך את לוין שרוצה לרסק את כל ה... את בית המשפט, אתה לא יכול לנצח בעשר חזיתות, כי כל האליטה עליך. אתה עצמך שלוין היה מתחיל בקטן.
זה מזכיר, אגב, היה... אגב, לא להשלים, מזהה התהליכים, אתה יודע מי הלך בכל החזיתות והפסיד בסוף, כמובן, לא להזכיר, רק לומר מטאפורית כמובן, אבל כאן, הנה, פסח אומר שהוא הצליח להשיג מישהו...
שלא כפוף לעוצר הרעיונות.
שלא כפוף לעוצר הרעיונות. אנחנו נעשה ממש מבזק קצר של פרסומות, ומיד נהיה פה עם הרב ניסים זאב. חזרנו מהפרסומות ואנחנו נאמר שלום וערב טוב לאחד ממייסדי ש"ס, מייסד ש"ס בירושלים בעצם, יעקב, הרב ניסים זאב, שלום לך.
הרב זאב?
כן, אני שומע אתכם טוב. כן,
שלום, כן. נהדר.
כן, אני אחזור רק למה שאמיתי אמרת, ממייסדי ש"ס ירושלים, שזה בעצם היסוד של ש"ס הארצית, אין מי שמכיר את ש"ס יותר טוב ממך, מה עלה בגורלה של התנועה הזאת שהיא נרדפת מיום הקמתה? האם זה פרסונלי בלבד, נגיד שהמערכת לא מסתדרת עם דרי, או שאתה מזהה פה תהליך של התנכלות לש"ס מיום שקמה, ואולי תספר לנו גם מזיונך אתה, כמי שהקים את ש"ס בירושלים, גם אז המערכת ניסתה להפריע לכם.
תראה, אני יכול להגיד לך, הבעיה היא באידיאולוגיה של רשות השופטת. עילת הספירות היא מאפשרת חופש פעולה באופן קיצוני לשופטים, והסבירות וההיגיון הם רק שם, הם מתעלמים מכל הסובב אותם. אני אצל לך פעם, היה לי שיחה קצרה עם אבי דיכטר, אבל אתה חייב להיזהר, אתה גם ספרדי, אתה גם ימני, אתה גם חרדי. זה נדהמתי, לא הבנתי על מה הוא מדבר, אבל הבנתי שזה המסר, וצריך באמת להיזהר. עכשיו,
עובדה היא שאתה נזהרת ואותך לא תפסו, אבל חלק מחבריך הגיעו, זאת אומרת, אולי הייתה קצת איזושהי חוסר זהירות מצידם, כי אני מכיר הרבה אנשים בש"ס שהם היו מובילים והכל, כמו למשל עמיתך היור לשעבר אלי ישי, הם הצליחו לא להסתבך, אז איך אתה מסביר את זה?
תראה, תלוי, זה כל אחד והמזל שלו בו נוער, ודאי שההגינות והיושר של האדם היא בהחלט... מובילה אותו, וזה היסוד להצלחה גם של התנועה. אבל צריך להבין דבר מעל, דבר שהוא מעבר. העילת הסבירות וכל הנושא של ההשתק, חשוב לדבר על זה רק דקה אחת.
בבקשה,
בבקשה. ברשותכם. תראה, עילת הסבירות, כשאנחנו מדברים, כשהבגץ משתמש בעילה הזאת, הוא משתמש רק לפי האג'נדה שלו. אני אומר לך, בשנת 2000 הייתי חבר כנסת עם עזמי פשרה. הוא היה מטעם בלד. הוא היה טרוריסט ומרגל, והשבק אמר לנו...
בגץ הכשיר אותו לרוץ.
בגץ, כן. אבל אני רוצה לומר לך, השבק אמר לאהוד ברק, לראש הממשלה, שהוא הכניס אותו לוועדת החוץ. אנחנו לא יכולים לדבר בוועדה הזו, כי יושב פה אדם שאנחנו חוששים ממנו, ואנחנו יודעים כשבק שהאיש הזה מסוכן. זה ההגדרה. ובכל זאת הכניסו אותו הבגץ, איך אומרים, הם החליטו. אני לא מדבר על כל הנושא של המסתננים, ששלוש פעמים השיבו את הכנסת חזרה, וביקשו מהם לשנות את החוק, לסדר את זה יותר שיתאים לאג'נדה שלהם. אז זאת אומרת, עילת הסבירות היא... חד צדדית ונתונה רק אצלהם. לכן הרפורמה היא מתבקשת.
אבל אתה רואה, הרב זאב, שהם משיבים מלחמה שערה, ולמרות שכאן תכננו מלכתחילה לעקוף את בגץ עם ביטול עילת הסבירות, זה לא יעזור עכשיו. זאת אומרת, אם הם נשארים במקומם, ואתה לא מזיז שם את השופטים, הם ייתנו לך פייט. איך אפשר להתגבר על זה?
אין פה ספק. לכן הרפורמה היא לא מתייחסת לסעיף כזה או אחר. זה באמת שינוי מהותי בכל מערכת המשפט. כי כל עוד שהשופטים הם מאותה אג'נדה, מאותה חברה, ואין איזון של דעות בין השופטים וכולם, אגודה אחת מתייעסים וחושבים, איך יכול ש-11 שופטים כמעט חושבים אותו הדבר, ופוסקים אותו הדבר. עכשיו, הנושא של עילת ההשתק קיק, זה הנושא המרכזי שכולם מתמקדים בו. מה זה ההשתק הזה? בעצם, אריה דרעי בא ואמר, אני מוכן לפרוש מהחיים הציבוריים שלי. הוא לא התנה לא בזמן ולא בתקופה. ומה פתאום הפרקליטות הסכימה לעסקת הטיעון? זה היה רק אחרי שבא ואמר היועץ המשפטי לממשלה, מתוך ההר הזה לא הוליד אפילו עכברון קטן. ולא היה להם ברירה.
אגב, הם נתנו לו לרוץ לכנסת, לא טענו לביזיון, לא אמרו שהוא הפר את ההסכם.
אבל אני מסכים איתך, אבל עוד לפני כן אני רוצה לומר, בוא נאמר, מדוע בית המשפט הסכים לזה? מדוע הפרקליטות ביקשה זאת? היא ביקשה כי זה היה כדאי לה. זה לא חד צדדי. ולכן, כאשר מדברים עכשיו לעורר את השני...
מה זאת אומרת היה כדאי לה? למה אתה מתכוון שאתה אומר שזה היה כדאי לה?
לפני שברגעון, שיעלה למעלה ואז ייפול.
לא, אני אומר לך, כי הפרקליטות, כשטיפסה לעץ גבוה ואמרה, שוחד, מרמה וגניבות איומות, כן? מצאו שאין כאן כלום, אולי עבירות מס, עבירת מס. הם לא יכלו לחזור בהם. וכדי לרדת מהעץ, היו חייבים להגיע לעסקת טיעון. הפרקליטות, זה בדיוק
אז אתה
המשל...
בעצם אומר שהם עשו כאן מעין מלכודת דבש, אמרו לו, תראה, תגמור עם איזה עוון קל, השאירו את כל העניין של הקלון עמום, כדי שהוא יקבל את העסקה הזאת, ואחר כך הם יחכו לו בפינה.
בדיוק, וזה הגדרה יותר מה שהעגל רוצה לנק, הפער רוצה להעניק, והפרקליטות היה לה אינטרס הרבה יותר עליון וחזק מאשר הרי דרעי. כן. אני לא יודע אם זה מלכודת דבש, אבל זה היה הסכמה. ברור.
מלכודת דבש ועוקץ.
כן, לגבי הפרקליטות, אני חושב שאנחנו תמימים דעים בנושא הזה, אבל אני רוצה לדבר איתך על ש"ס כרגע. אתה הרי לא רק מהמייסדים, אתה גם מלווה אותה, ראש סמינר ספרדי בירושלים, אתה חי את הרחוב. האם לדעתך ארי דרעי יוכל להנהיג את התנועה גם כשהוא לא שר, אלא רק כחבר כנסת, או שעדיין צריך את הסטטוס של שר כדי לנהל תנועה כמו ש"ס?
ברור שארי דרעי ימשיך לנהל את ש"ס, וזה לא משנה התפקיד הממשלתי שבו הוא יכהן. חד משמעית, כן? אני לא...
אז למה כל קריאות השבר? אז הוא לא יהיה שר, מה קרה? הרי לא יהיה חסר לו איזה רכב שרד, זה לא מה שמדבר אליו. למה כל העלייה לרגל הזאת, באמת, אתה יודע, נראה כאילו אנשים יושבים שבעה.
אני לא יודע, זה תשאל את אלה שעולים וחושבים
שצריכים להתאבל. אתה לא עלית.
אני לא עליתי, אני לא חושב שזה הדרך, אני חושב שצריכים להקות ברפורמה וממש לרוץ עם הסוגיה הזו, כי שם אפשר לתקן. אנחנו לא צריכים עכשיו לבכות על מה שעבר, צריכים לראות את פני העתיד, את ההווה כרגע, ולהתקדם הלאה. צריך להבין שיש פה עריצות שיפוטית שהיא בעצם מכה בכולנו. קודם כל בחרדים, בכל הסוגיות.
אז למה ש"ס לאורך השנים לא דאגה להכניס שופטים חרדים או מזרחיים לבית משפט עליון? תמיד היה לנגד עיניכם את העניין של הדיינים, ושם הצלחתם בגדול ורבני ערים, אבל מתברר שאם אין לך דריסת רגל במערכת השיפוטית, בפרקליטות המדינה, בתוך בתי המשפט, אז אין לך מה לומר כאן. ברגע האמת, הם בעלי הבית.
אתה באמת מאמין שמישהו היה נותן לך להכניס?
אם היה לכם נציג בוועדה, הייתם...
הילד שקד הצליחה להכניס, הילד שקד הצליחה להכניס.
זה לא פשוט. בכל זאת, היא מפלגת האם, היא מפלגה חזקה של הליכוד הייתה, באותה תקופה היא גם הייתה שרת המשפטים, היה לה את העוצמות שלה. אני אומר לך, לא בגלל שזה לא היה חשוב לנו, חשוב מאוד, אבל אתה לא יכול לשנות דבר וחצי דבר, כאשר האג'נדה הזאת, שחבר מביא חבר, ומי שעומד מעליהם זה אהרון ברק. זה לא יקרה, וזה לא יכול לקרות. אז לא נחיה באשליה. מה שכן ש"ס התחלה לתקן, את המערכות שעליהם היא חרתה על דגלה, עוד לפני 40 שנה. זה נושא חינוך, תרבות, קירוב, מקוואות, רווחה, כל מה שש"ס חרתה על דגלה, היא ממשיכה, וביתר סעד, ובכל העוצמה. זה לא משנה.
תכף ניגע בנושא הזה של הפעילות של ש"ס, שאתה מכיר אותה בחלק בתחום השדה, בתחום הרחוב, העם שבשדות, אבל אני רוצה עוד ברשותך לחזור רגע לנושא של השופטים. תמיד שש"ס קיבלה תפקיד קואליציוני, והחלוקת תפקידים, תמיד היא לקחה נציג בוועדה למינוי דיינים. אף פעם היא לא לקחה נציג בוועדה למינוי שופטים, כי הדיינים היה הרבה יותר חשוב לה. במבט לאחור, אתה חושב שאולי זה טעות שהיינו צריכים גם להתערב במינוי שופטים? כי הנה אתה רואה, באים, אתה בונה כמפעל גדול, באים כמה שופטים והופכים לך את הקערה על הראש.
אני יכול לומר לך באופן הברור, גם אם לומר שהיינו מצליחים, אחרי מאבקים, להכניס לשופט שלנו, הרי זה בטל לא רק ב-60, הוא גם לא יכול לעשות את מה שהוא רוצה. אנחנו מכירים את המערכת מבפנים, ואני יודע בדיוק איך שהם עובדים. אז לכן, אני חושב שאי אפשר לעשות פעילות בחלל ריק. איפה שאתה יכול לעשות פעילות ובאמת להשפיע, שם אתה הולך להשפיע, בנושא הדיינים, בנושא הרווחה, בנושא משרד הפנים. כל המשרות שהיו עד היום, הן משרות שהיה אפשר לפתח אותם ולעשות למען כלל הציבור. אתה תלחם על מה? שיהיה לך אולי שופט שאתה תאמין בו כמו מנדיבליט, שראש הממשלה ימין שהוא באמת יהיה אדם הכי ישר, והוא יכל לעזור לממשלה, ופתאום הוא נמצא הרודף מספר אחד של המדינה הזאת. אז אתה לא יכול לבנות על אידיאולוגיה שהיא שונה ממך לחלוטין, שהדרך שלהם שונה. היום נשאלתי למה אין שני דיינים בוועדת השופטים, למה מתוך התשעה לא בוחרים רבנים. תגיד לי איזה רב יהיה מוכן לשבת עם השופטים האלה, זה מין בשל ומינו.
טוב, מעניין, עוד נדבר על הנושאים האלו, ונחמד ונעים מאוד לראות, למרות שיש ביניכם איזשהו עבר מהקדנציות האחרונות, שאתה עולה ומגן על אריה דרעי, היחיד היום שמדבר בקולו ממייסדי ש"ס. אני רוצה לשאול אותך באספקטים אחרים שנוגעים לתנועה, האם בכל המישורים האחרים, הזכרת את נושא החינוך למשל, בוא נדבר על נושא בוער אחר, שאנחנו אוהבים לעסוק בו פה, של אפליית בנות ספרדיות, ותיקון המעוות הזה, האם אתה מרגיש שבעניין הזה, יש התקדמות או נסיגה בשנים האחרונות?
ואני אוסיף על דבריו של אבי מתוך הידע שלי בירושלים, אני שומע שיש שם מדיניות חדשה שלא להיאבק על שיבוץ בנות ספרדיות בסמינרים אשכנזים, אלא ההפך, לחזק את הסמינרים הספרדים, ושהבנות הספרדיות יפנו לשם. האם לדעתך זו הדרך וזו העיר?
תראה, אתה לא יכול לשנות דעות קדומות אצל רוב הציבור הספרדי. נהיה אמיתיים. כשמדברים על כיפוח, או מדברים על מסכנות, אני לא רוצה לשמוע על זה אפילו. אני פתחתי את הסמינר הראשון בירושלים, שזה היה לפני 40 שנה כמעט. עוד לפני שהיה איזה בית ספר. היו אולי מוסדות כמו אור החיים או חדש, אבל בית ספר לא היה, כן? אני מדבר איתך על שנת תשלט. 1979 התחלתי את בית החינוך לבת ישראל. והסמינר הראשון זה קם בסייעתא דשמיא על ידי בתמיכת גדולי ישראל, בראשם הרב יהודה צדקה, רבי ציון חם עובדיה, הרב מרדכי אליהו וכו'. עכשיו, מאז ועד היום, אז קמו עשרות סמינרים ספרדים. אם אתה שואל אותי, יש צורך בעוד סמינרים? חד משמעית לא. יהיה צורך לגבות אותם, לעבות אותם? כן. וצריך שיהיה גוף על ומעל, שיתווה את כל הבנות הספרדיות הטובות, ופזר אותם בסמינרים ספרדים. ולא כל מי שחושב שהבת שלו הכי מוצלחת, תרוץ לבית יעקב.
יכול להיות שגם בקו הספרדי שלכם שהוא שונה, המסלולים שאתה למשל הכנסת להכניס, אקדמיה, בהכל בקשרות למאדרין, לתוך הסמינרים, זה צריך להיות העתיד שבה תצא עם איזשהו תואר, תוכל להתפרנס בכבוד, ולהגיד אנחנו לא צריכים להיות כפופים לכבלים שבסמינרים האשכנזיים יש, ואצלנו אין.
תראה, אני רוצה לומר לך, כפי שראיתי בסייעתא דשמיא את הקמת התנועה, לפני 40 שנה, ואת הקמת בית הספר לפני 44 שנים כמעט, ראיתי גם את הנושא של האקדמיה לפני 20 שנה פלוס, ואז, בראשם ישב הרב שלום כהן, ראש מועצת חכמי התורה, הוא היה חבר ועד הרבנים שלנו בלבת ישראל, היה רב יהודה מועלם עליו השלום, אחד גדולי ישראל וראשי ישיבת פרת יוסף, היה שמואל פנחסי, הרב שמואל פנחסי שהוא חבר הוועד הרבני עמד היום, והיו עוד רבנים כמו רב תופק וכו'. ישבנו על זה 6 שעות של דיונים, כאשר זימנתי לאותה ישיבה, בשתי ישיבות, כל פעם 3 שעות, 30 מורות ומחנכות, אלה מצדדים בעד ואלה נגד. ובסופו של דבר, הכרעה הייתה בתנאים מסוימים. את אותם התנאים הקדוש ברוך הוא עזר לי, שעד היום אני קיימתי אותם, וזה סוד ההצלחה.
וכמה בוגרות עם תארים הוצאתם, שהיום מממשות את זה ומצליחות להתפרנס בכבוד?
אני יכול לומר...
סליחה שהתקלתי, ככה פחות או יותר.
לא, אני יכול לומר במשואר. אני אגיד לך, הסמינר שלנו בשנים האחרונות, היה כל מחזור 800 בנות, כאשר שתי שליש זה אשכנזיות, מחולק לתאיות חסידיות, והשליש ספרדיות.
ופה אני רוצה לציין עכשיו... המאזינים שלנו שלא יודעים שאליך באות בנות גם שגמרו סמינרים אשכנזים, אבל הן רוצות להשלים אצלך ולהגיע לתואר. כלומר, הן עושות אצלך את השנים שגם שלאחר מכן. אז זאת אומרת שגם הסמינרים אשכנזים בסופו של דבר יאלצו להתיישר, כי אני רואה שיש להם בריחה לכל מיני מוסדות אחרים שאין דעת חכמים נוחה ימים.
וזה יפה גם שרוב של בנות אשכנזיות לומדות במוסד שהוא בניהול ספרדי, זה ימות המשיח.
תראה, זה לא ימות המשיח. אנחנו בגלות, עדיין בגלות. אבל צריך לומר דבר מאוד חשוב. את מה שהקדוש ברוך הוא שם בראשי ובמוחי להריץ, כי אני ראיתי שבנות רבות מבית יעקב קודם כל, הולכות לכל מיני אוניברסיטאות. והדברים האלה כאילו לא היו נגד עיניהם של גדולי ישראל, לדעתי. ואני ישבתי בישיבות מאוד רציניות. אחת המורות הרבניות הדגולות שלנו אמרה, לא ראיתי דעת תורה כזה בחיים שלי ולא שמעתי, שבאים 4 רבנים, גדולי ישראל, יושבים 6 שעות על סוגיה אחת לדעת ובאיזה תנאים לפתוח את הסמינר הזה, את ה-BA. ואני אומר לך,
האם אתה יכול להגיד לנו את שמות הרבנים האלה?
אמרתי.
הציינת מכל.
הרב שלום היה בראשם.
כן, נכון.
יש את חתימתו של הרב שלום. אני אגיד לך, לפני שנה בערך, עשו תעמולה, לפני פטירתו עליו השלום, לפני שנה וחצי, אולי אני לא מדייק, שהרב שלום אמרו שאפילו זייבתי את החתימה שלו. באתי לביתו של מרן רבי שלום כהן. אמרתי לו, כבוד הרב, אומרים שאני מזייף את החתימה של כבודו. אומר, מי אמר? מי יכול לומר? אין כמו נוות ישראל, קודש קודשים. איפה, בכל מקום אני אומר את זה. הוא מאוד כעס. אמרתי לו, הרב יכול לחתום לי עוד הפעם? אמר לי, זה בושה שאני אחתום עוד הפעם. והרב זה יד שחתנו שהיה שם. אמר, כל מי שיש לו שאלה, שיבוא אליי, אני אעיד מה שהחכם שלום אמר לך במוטב תלתה, בוא נורך.
אני רוצה, אתה לא אמרת, רק לסיום, הרב זאב, אמרת שלא עלית אתמול ביתו של אריה דרי, ובהנחה שהוא מדי פעם מאזין לנו, ואתה ממייסדי התנועה, ואמרנו למרות שעבר ביניכם קצת, זרם ביניכם קצת דם רע, אתה עולה ככה להגנתו, מה היית אומר לו אישית אם הוא מאזין לנו, רבי אריה? לא עליתי אליך, אבל זה מה שיש לי לומר, ובזה נסיים ברשותך.
אני אדם מאוד אמיתי. זה לא הזמן ולא העת, נקודה.
בהחלט. טוב, אז הרב ניסים, זו שיחה מאוד מאלפת, ומה שמיוחד בשיחה הזו זה האמיתיות שלך, שאתה לא מטייח, ואתה לא מעגל פינות. תודה רבה לך.
אבל זה לשבחו של הרב ניסים זאב, שלמרות מה שעבר ביניהם, והוא בעצמו מעיד על כך, בעצם שתיקתו, הוא עולה ואומר, אני חושב שעשו לאריה דרי עוול, ולכן אני עולה כדי למחות על כך. תשמע, איש מיוחד.
תודה רבה לך.
אני מודה לכם.
תודה.
תודה.
חזרנו מהפרסומות, יעקב, אנחנו לקראת שיר סיום, אז בוא נסיים עם משהו, אולי אני מתקיל אותך, שלא קשור לדרי ולא ללוין ולא לביבי, סיפור שהבאת בטור, מגבעת התחמושת, בבקשה.
כן, אני מספר שהקרב על גבעת התחמושת היה באיזה ייחוד ירושלים בשנת תפשין למד זין, אבל השבוע מתחולל שוב פעם.
היית שם?
הייתי בתור ילד, כן, שמעתי את הפגזים, אני... לא אסגיר את גילי, אבל הייתי ילד לא קטן. אז אומר ככה...
אבל לא ראית חיילים בריטים כמו ביבי.
לא, אבל שמעתי את הפגזים שרפו לי מעל הראש. תראה, יש שם עמוד, יש שם מקום, אתר הנצחה לקרב הנורא שהיה שם, במידי שנה יש שם טקס של ייחוד ירושלים, יש שם מוזיאון פעיל, ואם תלמיד את ספר, ומי שמתפעל את זה, זה עמותה שמקבלת תקציבים מהממשלה.
עכשיו, בהסכם... פעם היה שם גם, אני חושב, ברחבה שם היה שם איזשהו כינוס של דפה של סיום, סיום השס, שהרימו שם אצטדיון.
ואז אמרנו ששס לקחו אצטדיון והפכו אותו למגרש, ויהדות התורה לקחה
מגרש והפכה אותו לאצטדיון.
בדיוק על המקום הזה אני מדבר. כתוב שם עמותת דשנה בתקציבים, ורמיר פורש שסגר את ההסכם הקואליציוני, רשם שזה יהיה בצלול קופסר לעניין ירושלים, נכון? פתאום בא בן גביר ואומר לדברי גורמים ביהדות התורה, שבעצם מדבר פה במורשת, הרי מה זה שם? זה מורשת קרב, נכון?
תחמושת זה... כן. הוא אחראי על התחמושת.
הוא אחראי גם על, בכל... המור... על המורשת, כן. הוא גם כן לוחם מעולל כידוע.
מורשת התחמושת
מורשת הזה... מורשת, בדיוק.
זה תרתי לטיבותה.
אז הוא רוצה שאת המורשת תהיה אצלו. ומצד שני פורש אומר גם לי יש מורשת לספר איך ירושלים, יהודי ירושלים ישבו במקלטים ולמדו תורה וצריך להביא תלמידים חרדים שילמדו את על הניסים הנפלאות שנעשו לאבותינו ולנו בימים ההם בזמן ההוא המותר רשומה לשמי בהסכם הקואליציוני ובן גביר רוצה לתת את זה למיכאי אליהו ופתאום, אתה יודע ממש בלי קשר כמו שאומרים במחוזותינו פתאום יש לך קרב על מירון מירון הזה בבעלותו של פורש, ומינו אפילו פרויקטור יהודי די מוצלח, יוסי דייץ', שעשה שם באמת דבר יפה, ואז בא בן גביר ואומר, רגע.
היוסי שם בסוף הממונה?
יוסי הוא הפרויקטור, שמה? כן. בחור טוב.
יהיה מירון טוב השנה.
חכה, זה מפני שיתנו לו סמכויות. עכשיו, בא בן גביר ואומר, אוקיי, אתם תסדרו לכם כרטיסים, אתם תסדרו וסדרנים לחלק שתייה וזה, אבל האחריות על המקום היא של המשטרה, ואני אחראי על המקום. אז באמת המשטרה הייתי כבר כמה אנשים יעלו.
הוא לוקח כתחמושת, מגבעת התחמושת, כדי להילחם במירון. ככה הייתי מסכם את האירוע.
ואז פורש ודעת שאומרים לו, רגע, אם המשטרה קובעת את מספר העולים, יהיה כמו שנה שעברה, הפרויקט טסלר אמר 17,000, המשטרה הרשתה רק 7,000.
אני מאמר על זה.
והיה שם באמת הילולה לא שמחה במיוחד.
שזה ייגמר ביד החסידים על העליונה. למה? בגלל שבסוף...
כי בן גביר בדרך כלל מנצח ברוב הקרבות שלו.
אבל לבן גביר היה גם כמה מאגרים חסידיים, אין לו שום עניין לריב, ואם יש לו בן ברית שיוכל להיות איתו בקואליציה הזאת, שעוד ינסו להרחיק אותו אולי בהמשך הדרך ולהכניס את גנץ, אז פורוש יכול להיות בן ברית טוב.
אני אומר לך שהם הסתדרו, כמו שנאמר, הייתה להם שיטה, קודם כל זרקו צרור, אחר כך רימון.
יפה.
אני מניח שפורוש...
הם שניים שהסתדרו האמת, כן.
הסתדרו, וזה סיפור נחמד, אבל סיפור יפה. שעד מירון הדברים האלה התקדמו. אבי, אתה ביקשת שנדבר על עוד נושאים חוץ בדרך, אז חוץ מהסיפור לגבעת התחמושת.
נותן לי עוד איזה סיפור טוב.
לא, לא סיפור, יש לי שאלה שבוא ננסה לתת לנו.
אגב, יש לי עוד שאלה לפני. כן. אריאל אטיאס יחזור, או שהוא כבר את התחמושת שלו בזבז, והיום הוא עושה לביתו?
אני אגיד לך ככה, מאותה עילה שהוא פרש ב-2014,
עילת העילות.
מאותה סיבה שהוא פרש ב-2014, הוא לא יחזור עכשיו, הוא היה שליחו של מרן רב עובדיה, עם הסתלקותו הוא הלך, והוא לא מתכונן לחזור, ואני יודע את זה בידיעה ברורה של 100%, אז אני יכול להרגיע גם...
באתי לשאול אם אתה יודע את זה מידיעה, או שהשתמשת בעילת הסבירות, ואתה אומר שהוא לא יחזור.
בוא נגיד שגם וגם.
יש השתק גם? אין השתק. רק עילת הסבירות.
אני שותק שאני לא אומר מה הסיבה שהוא פרש.
אתה אומר שיש גם השתק, שמכוחו הוא לא יחזור.
כן.
אבל תשמע, האיש עושה, מה הוא צריך לחזור? בשביל מה? מה לו ולצרה? אתה רואה גם, היום, ישבתי היום עם פקיד מדינה בכיר, הוא אומר, תשמע, אם היה היום מה שקורה היום, בתחילת הדרך כשנכנסתי, לא הייתי נכנס בחיים לשירות הציבורי. אתה לפני כל החלטה צריך לחשוב, אם אתה מכיר איזה בן דוד של קרוב, של אחיין, הרי את מי שבסוף עושה את הפוילישטיקים, לא תופסים, כי הם יודעים איך לסגור את זה. הכל החלטה שאתה מקבל, אם מישהו בתחתית שרשרת המזון יגיד שיש לך איזשהו קשר עקיף, תלונה, נציבות שירות המדינה, ואם אתה לא בצד הנכון של ההיסטוריה במרכאות, גם פותחים בחקירה.
טוב, אבי, אני חושב שזמן לנותם, אנחנו ניתן את הקרדיטים, תודה רבה לאסתי פלד, עורך את האקטואליה של הרדיו.
מגיע לה תודה כפולה, אנחנו עשינו לה קצת צרות היום.
כן, ופסח בגד, אני חושב שנמצא איתנו הפעם פנים אל פנים באולפן בני ברק.
איזה שיר אמרנו שנלך על עילת העילות הבאת הרעיון.
אני חושב, מה דיברנו כל השבוע, על עילת הסבירות, אבל אני אומר לכם, רבותיי, צריך לזכור, מי שמסובב את כל הדברים, ברור שקובע מה שיהיה, זה עילת העילות ועילת הסיבות.
וגם זה עוד סיבה, יעקב, שהביאו כמה עילות, לא רק עילה אחת.
כן, ובוא נשמע את זה בביאור הנפלא של איש היריבו, שבת שלום.
שבת שלום.
תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לנוח התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש אין ספק אני בטוח בסוף עוד תתבהר הדרך פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, שאין לנו מלך אלא אתה. סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. אחרת לפדות את הסירי הכוח ולכו דרשת גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת משנה אבות פרק ג' חביב אדם שנברא בצלם פתח לנו שערי החלה, שערי התחלה, כי אין לנו מלך אלא אתה. סיבת הסיבות, עילת העיר.